למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. ביום תוכנית מספר 18, מקרה אישה. הצ'רצ'ילים והאריות באמצע 1969. איתכם באולפן גלי צהל, הטכנאית דורית ברכה, המפיק גידי אביבי, ואני יואב קודנר שעורך ומגיש. את עיקר התוכנית היום נקדיש לאירוע היסטורי, הוצאת האלבום הראשון של להקת קצב ישראלית, להקת הצ'רצ'ילים. אבל לפני כן נפתח בעוד הצלחה גדולה בין להקות הקצב של אותה שנה, להקת האריות. האריות, אהבתנו היא דבר צומח. האריות, באותה שנה היו חיימון על גרנטי, שירה וגיטרה, שוקי על גרנטי, גיטרה מובילה וקולות, דני שושן, שירה ובאס, משה בויאנג'ו בתופים, ודייב ווטס באורגן. אם אתם זוכרים, שמענו אותם לפני כשלוש תוכניות, כשהקליטו בבריטניה את התקליטון הזה שאנחנו שומעים עכשיו, אהבתנו היא דבר צומח, וגם שיר מקורי של הלהקה שנקרא קטיה. הזכרנו גם את ההופעות המוצלחות של הלהקה בבריטניה ואת האכזבה שנחלה הלהקה כשהתברר שאהבתנו היא דבר צומח בכלל לא יוצא לאור בבריטניה בגלל כל מיני בעיות בחברות התקליטים. בארץ באותו זמן הפך השיר הזה, אהבתנו היא דבר צומח, ללהיט ענק. ביולי הוא אפילו הדיח את הביטלס מראש מצד הפזמונים הלועזיים. אנחנו נשמע עכשיו את השיר קטיה, השיר שהופיע בצד השני של התקליטון, ונספר על מה שקרה לאריות לאחר הצלחה במצד הפזמונים הישראלי. בספטמבר 1969 התייאשו האריות מהחלום האנגלי והחליטו לחזור לארץ. את החזרה לכאן הם חגגו, כמו שהיה מקובל באותם ימים, בהופעה גדולה ומיוחדת בסינרמה. חיימון נזכר.
אחרי שחזרנו מאנגליה, סידרו לנו הופעה ראשונה בסינרמה. עם הפרסום שהיה לנו כשהשיר הוא במקום ראשון במצעד, הסינרמה היה מפוצץ. מלא קהל, מלא מעריצים. אנחנו רצינו להאדיר את הופעתנו על ידי זה שנוסיף ללהקה גם נגני כלים כמו כינורות, סקסופונים, חצוצרות, להגדיל כאילו את התזמורת שזה יישמע, כי היה לנו שירים של אנגלברט הומפרדינג וכל מיני זמרים שעם תזמורת זה מתאים. אז הוספנו ללהקה איזה שמונה נגנים נוספים שישבו בצידי הבמה, והתחלנו בהופעה, באמת ההופעה התנהלה בצורה מסודרת, הכל היה נחמד. עכשיו לקראת סוף ההופעה התחלנו לנגן יותר שירי רוק אנד רול ומוזיקה סוערת יותר, הקהל התחיל להתלהב, לעמוד על הכיסאות, להתחיל להשתולל, כמו שכרגיל, בסוף הופעה מנסים להלהיב יותר את הקהל. ואז כולם קמו והתחילו להתקרב לכיוון הבמה, ולרקוד, להשתולל. עכשיו, הנגנים שהיו איתנו שם, הנגנים שלא היו בלהקה, זאת אומרת, שצירפנו, הם נבלו, הם לא היו רגילים לתופעות כאלה שקהל פתאום מתחיל להשתולל ולהתלהב. הם קיבלו את הכלים שלהם באמצע השיר, התקפלו והלכו וברחו. אנחנו כמובן שהיינו רגילים לכאלה דברים, המשכנו להשתולל ולהליב את הקהל, הקהל התחיל להתקדם לכיוון הבמה, לעלות לבמה, לרקוד, לצעוק, להשתולל. בעל הסינרמה בא אלינו בצעקות מאחורי הקלעים, תפסיקו, תפסיקו, אם לא ירסו לי את האולם, אנחנו... אם אתם לא מפסיקים, אני סוגר לכם את החשמל. אנחנו כמובן לא שמענו לא לו ולא לאף אחד, כשאנחנו רואים שכולם מתלהבים, אנחנו ממשיכים. המשכנו להליב את הקהל, ממש זה כבר היה היסטריה. ואז כשראינו שמתחיל להיות מסוכן, היה בסינרמה, לא הייתה יציאה מסודרת לחדרי הלבשה. היה ממש חור בבמה, עם סולם כזה שאתה צריך לטפס בו, ומאחור הזה עולים לבמה ויורדים. זרקנו את הכלים שלנו, קפצנו לתוך החור, ומהר ירדנו למטה וסגרנו כמו בצוללת. סגרנו למעלה. ואנשים מלמעלה קופצים, משתוללים על הבמה. זהו, זה היה הופעה מיוחדת במינה.
האריות בסינרמה, ואגב, בעקבות ההופעה ההיסטרית הזאת, מיעטו בסינרמה לאפשר ללהקות קצב להופיע שם במשך שנים אחדות. אנחנו עכשיו עם הקלטה נדירה ומעניינת במיוחד, כיוון שאפשר לשמוע בה איך נשמעו באמת האריות בהופעה חיה 1969.
אנחנו שומעים ברקע את השיר לופ די לופ, אחד הלהיטים הגדולים שלנו שהיה בהופעות. זה מהופעה בבנייני האומה, הופעה חיה. ובשיר הזה היינו עושים כזה שור מצחיק בהתחלה או באמצע, היינו עושים כמו הצגה כזאת מצחיקה. וזה היה אחד הלהיטים הגדולים שלנו בהופעות.
למה זה לא יצא אף פעם בתקליט?
זה לא היחיד, יש הרבה כאלה שלא יצאו בתקליט, אני לא יודע למה. אנחנו היינו אז תמימים מדי בשביל לעשות את העסקים. אני חושב שהמרגן שלנו היה צריך לעשות את זה, וכנראה שהוא לא... עוד גם הוא היה תמים מדי ולא ידע לעשות את ה... להוציא דברים כאלה. אולי לא הסכימו בארץ להוציא להיטים בסגנון אנגלי כזה. יכול להיות שהם הלכו יותר על שירים בעברית.
האריות בהופעה חיה, לופ די לופ, אנחנו מיד נשמע עוד שיר שלהם. שיר נשמה, קושי ידוע, בעיבוד שלהם, טראמפ. עם דני שושן כסולן. אני קראתי לתוכנית הזאת מקרה אישה בגלל שתי סיבות. על אחת מהם נגיע בקרוב עם התקליט של הצ'רצ'לים. הראשונה קשורה לאריות ולסוף פרק בקרייר שלהם, געגועים לאישה. חיימון נזכר
שעוד פעם הרגשנו שהארץ קטנה עלינו. קיבלנו חוזה עבודה באנגליה ובאיטליה. יצאנו להופעות האלה. הופענו קודם באיטליה כמה חודשים, הופענו בדיסקוטק במרכז רומא, קראו לזה וונוון. אחרי שגמרנו את ההופעות באיטליה, היה לנו חוזה באנגליה, אבל אני לא יכלתי להמשיך. אני פשוט הייתי, חברה שלי חיכתה לי הרבה בארץ, חברה שלי שהיא אשתי היום, הייתי מאוהב, והחלטתי לחזור לארץ, ואני פרשתי אז מהסיבוב הזה, חזרתי לארץ, והם שהיו צריכים, השאר הלהקה היו צריכים לסיים את החוזה באנגליה, הם המשיכו, נסעו לאנגליה, הופיעו שם. גם אז גם התחילו הבקיעים הראשונים להתגלות בלהקה. התחילו קצת סכסוכים בינינו על טיב החומר, על סוג המוזיקה שנשאיר, כל אחד משך לכיוון אחר. וגם אני הרגשתי שאחרי הסיבוב הזה אנחנו כבר לא נמשיך להיות ביחד. אז אמרתי לעצמי שחבל לבזבז את הזמן, ואני העדפתי לחזור לארץ. הם המשיכו לסיבוב, גמרו את הסיבוב וזה את החוזה, וזהו. והלהקה, שניים מהחברים פרשו. דייב ווטס האנגלי נשאר באנגליה, דני שושן גם נשאר אז באנגליה תקופה מסוימת, שוקי אחי והמתופף משה חזרו לארץ, אני כמובן הייתי כבר בארץ, וזהו, זה היה השלב שנגמר עם דני שושן ודייב ווטס. ואז אנחנו המשכנו עם הרכב חדש, זאת אומרת הוספנו אנשים חדשים.
האריות עם דני שושן. דני שושן כאמור המשיך קצת בלי חיימון עם האריות, נשאר קצת באנגליה, ואחר כך הוא הצטרף, נגיע לזה בעתיד, להקת הצ'רצ'לים. בינתיים הצ'רצ'לים בלעדיו.
Respond to forces, open up your eyes.
הקטע הזה נקרא Open Up Your Eyes, פתחי את עינייך. והוא פותח תקליט שהוא אבן דרך ברוק הישראלי, אמצע 1969, אלבום ראשון של להקת קצב מקומית. הצ'אצ'לים עברו הרבה גלגולים מאז שקמו ב-1965, בצוות שעשה את ההיסטוריה הזאת, כלל את סטן סולומון בשירה, רוב הקסלי בגיטרות וקולות, חיים רומנו בגיטרות, מנדולינות וקולות, מיקי גבריאלו בבאס וקולות, ועמי טרייבץ' בטופים. את האלבום מפיק סטן סולומון ביחד עם מיקי גבריאלו, שני הנגנים הזרים, סולומון והקסלי, כתבו כמעט את כל שירי התקליט. גם למיקי גבריאלו היה לחן ראשון שנגיע אליו בהמשך. השיר הפותח, ועל רקע השיר הבא יש לי כאן הפתעה קטנה. בסרטייה של גלי צהל מצאתי תוכנית שנערכה עם הצ'רצ'ילים ב-1970. הצ'רצ'ילים ונועם שריף התארחו באולפן, וגם יהודה תלית, המגן שלהם היה שם. בין השאר היו שם דיונים על מה זה פופ מתקדם, מה זה פופ, מה זה מוזיקת מחתרת. אנחנו נשמע עכשיו קטע קצר מתוך התוכנית הזאת. נועם שריף שואל, יהודה תלית, המגן הלהקה, משיב.
האם בעוד 10 שנים לא יבוא מישהו כאן? אולי אז תהיה אופנה של קרחות במקום שערות ארוכות. זה גם הרבה יותר טבעי. ואולי מישהו יגיע, אז בוא תנגן משהו על הצ'רצ'ילים, ככה משהו כזה. האם ייתכן דבר כזה?
פופ זה, אני חושב, פופולרי. מה שפופולרי היום, זה בעצם ההגדרה, אני חושב, לפופ. זה השירים או המוזיקה שהיא פופולרית בדור הזה או בתקופה הזאת. ומה שאמרנו, כרגע היה ויכוח ביניכם, אני חושב שכרגע זה המוזיקה הזאת באופנה. היא יכולה להיעלם אחרי כן, והיא יכולה להפוך לקלאסית בהמשך. אם נגדיר, אני טוען שהביטלס בתקופה, אני אקח עוד 10 שנים, הם יכולים להפוך לקלאסים. זאת אומרת, יבוא דור חדש, אופנה חדשה, ויראו את הביטלס בתור קלאסי, משהו ששומעים כביכול הדור השמרני יותר של התקופה הזאת. זה מה שאני חושב לגבי הפופ כיום.
יהודה תלית, 1970. כל הצד הראשון באלבום הבכורה של הצ'רצ'ילים נוצר במיוחד לפסקול סרט, סרט שנקרא מקרה אישה, סרטו של ז'אק אטמור. נשמע עכשיו עוד קטעים מהסרט, וגם נחזור לשיחה עם הצ'רצ'ילים, היום בקיצור רב, בעתיד כשנגיע ל-1970 ביתר פירוט. זה קטע שנקרא Pictures in my mind, תמונות במחשבתי.
Sky when I go up, I feel so
אנחנו חוזרים שוב לשיחה של נועם שריף עם הצ'רצ'ים 1970. שיחה שנעשתה כשנה אחרי התקליט הזה. בכל זאת הם מתייחסים גם לתקופה הזאת, ונועם שריף מבקש מהם להציג את ההיסטוריה שלהם. קודם כל, עמית רייבץ' מתופף על האקה.
היינו שלושה חבר'ה. זאת אומרת, אני והצ'רצ'יל האורגינל. זאת אומרת, ועוד אחד שגם היה מנגן איתנו פעם. הם שניהם נגנו גיטרות. ואז התחילו הצלליות, התחילו להיכנס לרדיו וכל הדברים האלה, וזה קסם לנו. אז הם נגנו שניהם גיטרות, אז אני אמרתי, טוב, אז אני אקח תופים. פשוט קניתי טוב, התחלתי לקשקש בבית, והאימא כמעט זרקה אותי מהבית בשביל זה.
איזה טוב קנית, אם מותר לשאול?
חלילי, מה שיש לי היום.
אותו הטוב קנית.
הבא בתור הוא חיים רומנו, שזוכר ממש את תחילת דרכו המוזיקלית.
יש לי זיכרון מאוד קלוש. אני זוכר מכיתה ד' שנכנסתי ג'וק, אני לא יודע מה, ובאתי למורה למוזיקה בספר הממה. אמרת לו שאני רוצה ללמוד גיטרה. אז הוא הסתכל לי על האצבעות ואומר לי, תראה, האצבעות שלך קטנות, ויהיה לך קשה, אז אני מציע לך ללמוד בהתחלה מנדולינה, שזה יותר קטן, ואחר כך תעבור לגיטרה.
ולא כינור.
לא כינור. אז התחלתי שנה מנדולינה, ואחרי שנה עברתי לגיטרה, אבל בזמן הזה שלמדתי גיטרה, המשכתי את המנדולינה. אז למדתי איזה 3 שנים מנדולינה. אחר כך גיטרה. אחר כך נשארתי רק עם הגיטרה, אז ניגנתי גם חליל, אחר כך למדתי על חליל. והכל ביחד זה היה, זה היה שעה זה, שעה זה, שעה זה. כל יום זה 3 שעות. בזמן הזה כבר ניגנתי עם הלהקה. זה היה בהתחלה, שהתחילו להקות קצב פה בארץ. אני הייתי בין הראשונים. אז התחלתי, בצד אחד ניגנתי בלהקה, ובצד שני למדתי קלאסי, עם תווים ששברו לי את הראש.
גיטריסט נוסף בלהקה ומלחין כמעט כל שירי התקליט היה רוב הקסלי.
I came with an English group. We were known as the Tornadoes. We had a few hits before I joined the group. And when I joined the group, we started to go downhill. And we came to Israel. The organist and myself, we decided to stay. And then 2 boys from the Churchills went into the army, and I was lucky to join. I wanted to join because I thought the group was very good.
רוב אקסלי מספר שהוא בא לארץ עם להקת הטורנדוז, להקה בריטית שזכתה בכמה להיטים לפני שהוא הצטרף אליה. ברגע שהוא הצטרף, הוא אומר בחיוך, הלהקה התחילה להידרדר. הם הגיעו לארץ להופעות וכאן בעצם התפרקו. שניים מחברי הלהקה, האורגניסט דייב ווטס, הצטרף ללהקה ישראלית, האריות, והוא, רוב אקסלי, הצטרף לצ'רצ'ילים כאשר יצחק קלפטר וסלבן ליפשיץ פרשו והתגייסו לצבא. הוא כמובן מאוד רצה להצטרף ללהקה הזאת, כיוון שהיא הייתה להקה מצוינת בעיניו. ועכשיו מיקי גבריאלו.
רציתי לנגן, קניתי לי גיטרה פשוטה, ובאי התחלתי לנגן.
באיזה גיל?
14. לקחתי שיעורים בבית ספר למוזיקה, ג'אז, שנה. לאחר מכן שמעתי את חיים מנגן, הוא היה השכן שלי. שמעתי אותו מנגן עם להקה מעל הבית שלי. התלהבתי מזה, זה היה מצחיק, כן, אבל התלהבתי מזה. והייתי ככה, לאט לאט, לפעמים שואל שאלה פה, שאלה שם, אפשר לקבל אותי להקה. הוא אמר לי, תבוא, תופיע אצלי בבית. הלכתי, גנבתי טוסטוס. זה הזקס, גנבתי את זה ונסעתי לה בביתה.
גנבתי.
מה אני עושה בשביל להגיע אליו.
כל זה עשית כדי לנגן בלהקה.
נגן על אמפליפייר, לא בלהקה. נגן על אמפליפייר.
מה הכיף לנגן על אמפליפייר?
מה זה? אני בגיל 14 עם גיטרה פשוטה, לא מוציא הצלילים אפילו.
תגיד, יש לך, יש הרגשה לגמרי אחרת אם אתה מנגן גיטרה פשוטה או קלאסית שמנגנת חלש?
היום אני אוהב יותר גיטרה 12 מטרים לנגן. אבל בהתחלה, זה נגן על גיטרה חשמלית, לראות.
זה נותן לך הרגשה של עוצמה שאתה...
זה נותן לי הרגשה שאני גיטריסט, אתה מבין? זה נותן לי הרגשה שאני כבר מומחה. הלאה. אז ניגנתי אצלו, ראיתי שזה לא מי יודע מה. אבל בכל זאת, הוא קיבל אותי ללהקה. עשה לי טובה.
אתה קורא תווים?
קורא לא את התווים, אני קורא את האותיות.
את האקורדים, את השמות של האקורדים. אני רואה שאתה מנגן גיטרה בס. ואתה מנגן תפקיד של הקונטרה בס, ותזמור אתה מנגן בגיטרה.
כן.
איך הגעת לזה?
זה לאחר שניגנתי 2 בערך בגיטרה. ורציתי להצטרף ללהקה, והיה חסר להם בסיסט, לא היה חסר להם גיטריסט, אז הייתי מוכרח להחליף. פשוט החלפתי והתחלתי להתאמן על הבאס לבד.
סטן סולומון, הזמר ואחד היוצרים החשובים בצ'רצ'ילים, כבר לא היה חבר בלהקה בזמן שהוקלט הרעיון הזה, בכל זאת, מזכירים גם אותו.
זה היה איש שבא הנה לעשות להקה שנקראת אנדרגראונד, שלא היו לו כוונות בכלל להרוויח כסף, עד כמה שאני זוכר. אדם שרצה להיות מאוד מאוד לא מסחרי, רק לעשות במוזיקה מאוד מאוד משונה. שיאפשרו לו מבחינה כספית לעשות דברים שהם לא נושאים רווחים בצדם, נאמר ככה. והאיש הזה באמת ניסה לדחוף את הלהקה לאפיקים כאלו, עד שנתנו לו, כמו שאומרים בעברית, נתנו לו על הראש ואמרו, תראה חביבה לזה, לא מסחרי, זה לא הולך, אתה מוכרח את הכיוון קצת לשנות.
זה היה נועם שריף ויהודה תלית, המרגן הלהקה מוסיף.
אני מדבר שסטן עשה טעות אחת יסודית. כדי להחדיר מוזיקה חדשה, או איך שנגדיר את זה, מוזיקת מחפרת, לתוך עולם שונה לגמרי, צריך להחדיר את זה לאט. אם ברפרטואר של להקה הוא מחדיר שלושה או ארבעה שירים,
מה זה מוזיקת מחתרת, יהודה? אני שואל שאלות ככה לעניין.
בוא נגיד ככה, אני עד כדי כך לא... אני לא יכול לנסות לנתח מה זה מוזיקת מחתרת. בוא נגיד מוזיקה שונה מהמוזיקה שהקהל מכיר אותו, אבל הקהל אוהב את המוזיקה הזאת. כדי להחדיר, צריך להחדיר את זה לאט לאט, ולא בבת אחת. מה שסטן ניסה, הוא ניסה ממש לשנות את כל המוזיקה של הלהקה, ולהיכנס עם מוזיקה חדשה לגמרי, וזה קשה. בייחוד של הנוער שלנו, שהנוער שלנו באמת, כמו שאמרתי, הוא קצת אחורנית מהנוער של חוץ.
כאן נשאלת שאלה אחרת. אנחנו באמת שומעים, יש אלמנטים מזרחיים מובהקים, יש גם כלים מזרחיים וקולות מזרחיים. אבל דבר אחד ששאלו כאן מיד באולפן, כשהתחלנו להשמיע את זה, בכל זאת, שרים באנגלית. הייתי רוצה לשאול את חברי הלהקה עצמם, האם שרו אנגלית מפני שסטן לא ידע עברית? או מפני שבדרך כלל כל הלהקות קצב אין להן שפה אחרת אלא אנגלית או כל מיני דברים דמויי אנגלית בשביל החומר המוזיקלי שלהן.
וגם בגלל שסטן ורוב לא ידעו עברית, זה גם בגלל שעוד לא מצאנו מישהו שמסוגל לכתוב מילים לדברים שאנחנו כותבים, וזה יתאים בדיוק, ייתן אותו הרגשה.
צ'רצ'לים בשיחה 1970 עם נועם שריף, וכאמור נחזור לתוכנית הזאת כשנגיע לצ'רצ'לים ב-1970. הקטע הזה נקרא Straight People, אנשים סטרייטים. מתוכו נעבור סטרייט לקטע מתוך פסקול סרט נוסף, הסמלה. לפני תוכניות אחדות השמעתי לכם מוזיקה מתוך הסרט הסמלה, ובסרט עצמו לא שומעים לא את הקטע ששמעתי לכם ולא את הקטע שנשמע עכשיו, אלא רק רמזים מתוך היצירה הזאת. בתקליט של הצ'רצ'לים נערך הקטע הזה כחלק ממחרוזת שמילאה שם כמעט צד שלם מהתקליט. צ'רצ'ילים, אמצע 1969, שילוב מרתק בין פסיכדליה, מוזיקה מזרחית ורוק. יזהר אשדות נזכר בתקופה ובלהקה ובתקליט הזה.
שלוש להקות המובילות במרכאות באותה תקופה בארץ היו האריות, עוזי והסגנונות והצ'רצ'ילים, ואנחנו קוראים להם מובילות היום, אולי אני מתייחס להם מזיכרונות הילדות שלי, שאני מאוד התעניינתי בפופ ישראלי, אבל לא בטוח שהקהל הרחב ממש הכיר אותם. אבל מה שמעניין זה החלוקה של כל אחת משלוש הלהקות האלה למודל סגנוני בחוץ לארץ. אז היו האריות שהיו מאוד פופים כאלה, והיו קצת, לא יודע, כמו ההוליז או להקות כאלה או הטרמולוז. היו זיפה סגנונות שהיו קצת יותר קשוחים ויותר רוקים, יותר כמו הסטונס או כאלה. היו הצ'רצ'ילים שהלכו רחוק, שניסו ללכת בדרכים של פינק פלויד או פסיכודלי, כמו שקראו לזה, ואוהבים לקרוא לזה גם היום. בסך הכל, זה תקליט שהיה אז מאוד איזוטרי. זאת אומרת, הוא לא... הוא יצא די באלמוניות, אני לא חושב שכל כך התייחסו אליו. יש בו דברים מאוד יפים, יש שם את הוורסיה שלהם להכי נועם, ויש שם כל מיני יצירות יותר מורכבות, ויש שם המון ניסיונות מוזיקליים, דברים שבארץ לא עשו כל כך, אז לא בפופ, אולי יותר בג'אז ודברים כאלה. המשמעות של התקליט הזה, אני חושב, היא בעיקר במה ש... לא פחות בתקליט עצמו, ומה שהם נתנו לשנה, שנתיים הקרובות, בעיקר לקראת שיתוף פעולה שלהם עם אריק איינשטיין ועם שלום וכו'. לא הייתה להם בעיה להתייחס למקורות שלהם, לזה שנמצאים כאן, לזה שהם חלק מהם באים מאווירה מזרחית, ולשלב את זה עם המוזיקה שהם אוהבים. הם לא ניסו להיות מקובלים, לא בכוח. והם שרו באנגלית, שזו הייתה בעיה מאוד קשה בארץ, כי גם היום לא כל כך מקבלים מוזיקאים ישראלים שעושים מוזיקה באנגלית, אבל אז בטח שלא.
אז אם אמרת בסוף מזל גדי, אריק ושלום מחכים לצ'רצ'ילים, אז פה הצ'רצ'ילים מחכים לאריק.
נכון, הצ'רצ'ילים היו צריכים את אריק איינשטיין כדי שהצליל שלהם יגיע לעם, ואריק איינשטיין היה צריך את הצ'רצ'ילים בשביל שיהיה לו את הצליל הזה.
איזו אשדות. אנחנו עם קטע שנקרא So Alone Today, כל כך בודד היום. סולומון והקסלי כתבו אותו. So Alone Today, אנחנו מגיעים לקטע שסיים את התקליט. את הקטע הזה כתבו סולומון והקסלי ביחד עם נועם שריף. וזה קטע מאוד מיוחד בתקליט שנקרא דבקה. בקטע הזה משתתפים גם נגנים נוספים חוץ מחברי הלהקה. כל מיני חבר'ה שמנגנים במקטרות ובנרגילות, עושים קולות של בועות בתוך מים. הגרפס הזה הוא תרומה של הטכנאי דור הרשגל שהקליט את התקליט. יש פה נגנים של עוד וקנון וכל מיני כלי הקשה מזרחיים. בין האנשים שנושפים לתוך נרגילה ועושים קולות של בועות היה סמי בירנבך, לימים חבר במינימל קומפקט וכותב עם רמי פורטיס.
I'm doing all right.
אנחנו עם דבקה מתוך האלבום הראשון של הצ'רצ'לים. אלבום מוקלט באולפני קולינור בתל אביב. שלמה ורבנר, הטכנאי בתוכנית הזאת, זוכר שבאולפן קולינור היה טייפ מיוחד עם שלושה ערוצים. זה נחשב לחידוש מהפכני באותם ימים. את הטייפ הזה בנה אמיל בר מהאולפן. את האלבום הקליטו אמנון רוברמן ודורי הרשגל, וגם בקטע הבא שנשמע יש משהו חדשני ביותר, הלחן המוקלט הראשון של מיקי גבריאלוב למילים של סטן סולומון, סטרנגוליישן, חניקה. צ'רצ'לים, מיקי גבריאלוב, בס ושירה, המתראה בעת שטופים, סטן סולומון, שירה, רוב אקסלי, גיטרות ושירה, וחיים רומנו, גיטרות, מנדולינה ושירה. השיר הבא שכתב רוב אקסלי הוא השיר המוכר ביותר מתוך התקליט הזה, לאו דווקא בגלל הצ'רצ'לים, אלא בעיקר בגלל אריק איינשטיין, שקליט אותו באותה תקופה בגרסה העברית. Thank you.
to tell you of my dreams. Life is much more than it seems, and I mean every single word I say.
When You're Gone, הצ'רצ'ילים בתקליט ראשון, אמצע 1969. כשיצא התקליט הזה, הצ'רצ'ילים כבר היו מעורבים בעבודה עם אריק איינשטיין. התקליט הזה בעצם סימן את סוף הגלגול הזה של הצ'רצ'ילים, בהתחלה של משהו שונה לגמרי ביחד עם אריק איינשטיין. לתקליט המלא עם אריק איינשטיין נגיע בעוד שתי תוכניות, התקליט הזה נקרא פוזי, והוא יצא בסוף 69. התוכנית היום נסיים בגרסה של אריק איינשטיין לאותו שיר ששמענו. יונתן גפן כתב מילים בעברית, ואריק איינשטיין הפך את זה לאחינועם. בשיר הזה ניפרד. שלמה ורבנר ודורית ברכה הטכנאים, ואני אוהב קוטנר, להתראות בשבוע הבא.
בעיניים עצומות, שני סרטים ושתי צמות, סך הכל ילדה קטנה קטנה. בשפתיים רקומות, טוב צדל עם חלומות, סך הכל ילדה קטנה קטנה. היא לא יודעת כלום, את לא יודעת כלום, אחי נועה. בחלום שלירה, רק אחות בשערה, לא לקטוף ילדה קטנה קטנה. מדיחה במדורה, שטה על אבא סירה, רחות רחות ילדה קטנה קטנה. היא לא יודעת כלום, את לא חייכת ענבים ואנחנו מקווים סך הכל ילדה קטנה קטנה. והחלומות יפים בין עלים וענפים, לילה טוב ילדה קטנה קטנה.